תרומתכם קטנה כי גדולה. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. אז בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אנחנו עוסקים היום בתוכנית בנושא של רשתות מזכות בתחום האטרקציות, המשחקים והבידור. מדוע חשוב להכניס מתחמי בידור, משחקים ואטרקציות למרכזי קניות? מה מיוחד בעולם האטרקציות שמושך אליו לא מעט שחקנים? מדוע כנראה לא תמצאו מרכז מסחרי או קניון שאין בו אטרקציות? כיצד האטרקציות משפיעות על הפדיונות? מה הם היתרונות ומה הם האתגרים בהפעלת רשת אטרקציות במודל של זכיינות? על השאלות האלה ועוד נשיב לכם כאן בזכייניסטים. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, או להסב רשת בבעלות פרטית לרשת מזכה, וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו בשבילכם כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים, הרשו לי להציג את האורח שלי בתוכנית, רותם שבתאי, יזם, בעלים ומנכ"ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שפורסה מאילת בדרום ועד ירקה בצפון. מה קורה רותם? איך אתה מרגיש? מה שלומך?
מצוין, כיף להיות כאן, מה שלומך?
אני נהדר, הכל טוב, שומעים אותך מעולה, זה בדיוק המרחק שאנחנו מדברים עליו. ככה, להיות קרוב, עוד מילימטר קדימה ואתה פיקס. לפני שאנחנו ככה צוללים לעומק בענייני התוכנית שלנו, ספר לנו מי אתה, רותם שבתאי.
אז אני בן 29, גדלתי באשקלון, השתחררתי לפני 3 שנים משירות קבע בצהל, שירות קבע ארוך בתור מ"פ לוחמים. שזה מה שעשיתי רוב התקופה כשהייתי צעיר, תקופה שמאוד עיצבה את הדמות שלי היום, גם בעולם העסקי.
יפה, יפה, יפה. נתחיל מגילוי נאות, ברשותך, רותם. אנחנו מכירים, אתה ואני, כבר לא מעט שנים. רותם הוא לקוח של המשרד. אני גאה לומר שאחד מהלקוחות האהובים עליי במיוחד, גם בחיבור שלנו ברקע שאנחנו מגיעים ממנו וגם ברמה העסקית. נתחיל, אנחנו מכירים רותם בזה שמרכז העיר עבר בעצם לתוך מרכזי הקניות, קניונים, מרכזים מסחריים, מרכזים שכונתיים ועוד ועוד, כשבעלי מרכזי הקניות והחברות העוסקות בתחום בעצם השכילו להבין ולהפנים את הצורך בפיתוח מרכזים שמספקים יותר מאשר רק חוויית קנייה. כלומר, אתה לא רק בא לקנות, אתה בא לקבל עוד איזושהי חבילה כוללת. וככה יצא שבעצם יזמים, חברות ובעלי מרכזים ממשיכים לפתח את המרכזים ולהמציא את עצמם מחדש על ידי שילוב של מתקני משחק, אטרקציות וכן הלאה, במטרה לגוון את התמהיל שמוצע ללקוחות. כמובן, אותם אנשים גם מבינים, אותן חברות מבינות שמתקני משחק ואטרקציות הם מניע מרכזי ומוקד משיכה גם למשפחות, גם למטפלים, גם לקבוצות מטפלים, אימהות וכן הלאה, ומרכזים כאלה שמה שנקרא השכילו והפנימו את העניין, ומבצעים את זה בצורה נכונה, נהנים מתנועה רגלית מוגברת במרכזים, מהוצאות כמעוניות גדלות, ומשפרים את תפיסת המרכז כולו, כשהמטרה בסופו של דבר להגדיל את הפדיונות. אנחנו גם יודעים שההכנסה של מתקני משחק למרכזים כאלה עשויה להגדיל את שעות הנוכחות של האורחים, של הקונים, של הלקוחות, ולכל אלה גם אנחנו מוסיפים את הרצון להתמודד עם התחרות המאוד מאוד מאתגרת של בעלי מרכזי קניות באתרי הקניות באינטרנט. אז אתה הבעלים והמנכ״ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שאלה ראשונה, ספר על העסק שאתה הבעלים שלו.
אז אמרת נכון, אני בעלים והמנכ״ל של רשת האטרקציות שנקראת קשבוקס. כרגע פורסה בשבע נקודות בארץ, יש שתיים מהם באלת, שתיים בירקה, טבריה, אשקלון וסניף נייד אחד. כל סניף היום מכיל כמה אטרקציות,
כן.
כולם בעיצור כחול לבן, חדשניות, מאתגרות. בנוסף, בשנה האחרונה נכנסתי לתחום חדש ופתחתי חדר בריחה באשקלון, שמבוסס על הסיפור של הבריחה מכלא גלבוע בצפון, שאני מאמין שכולם שמעו עליו.
אין ספק, אתה אחד האנשים היצירתיים שפגשתי. תגיד, כמה שנים אתה בתחום?
שלוש שנים.
שלוש שנים. סחטן. יפה. יש לנו מלא מה לדבר. אנחנו רוצים לצאת להפסקה ראשונה, ואחרי הפסקה נחזור לשיחה פה עם רותם שבתאי, שהוא האורח שלנו. נדבר על הרעיון בפתיחת העסק והמעבר מרשת בבעלות פרטית לרשת מזכה. נדבר על עולם האטרקציות ומה מיוחד בו כל כך. גם נדבר כיצד השפיעה הקורונה על התחום. הצענו לך לבחור שיר לתוכנית. בחרת באחלה שיר של שלמה ארצי ודודו טסה. אז אנחנו כבר משמיעים אותו. הפסקה קצרה וחוזרים.
לכם ברוחות לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם ללתת ולקחת ולא לפחד מהפחד ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה זה משחק מלוכלך קצת מציפור שוב למדתי לעוף לנחות בשלווה לא ליפול על התחת אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת ולא לפחד מהפחד צריך לא היית במקומי מה היית אז אומרת תמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת ללתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא משכחת וכל אמיתי לתפילה ברגע מושלם ללתת ולקחת פחד מרפחת ולא
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
מתארח אצלנו בזכייניסטים, רותם שבתאי, היזם, הבעלים והמנכ״ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שפרוסה מאלת בדרום ועד ירקה בצפון. התחלת לספר על הרשת, רותם, בוא נמשיך עם זה, מה זה בכלל קשבוקס?
טוב, אז קשבוקס היא בעצם מכונת הכסף, כשמה כן היא. היא בעצם אטרקציה שבנינו כאן בארץ לפני כ3 שנים, תוצאות כחול לבן. אני אומר בנינו כי אני אולי הובלתי את התהליך, אבל לצידי עמדו בדרך עוד הרבה אנשים מוכשרים, שכל אחד נתן את חלקו,
כן.
ביניהם אפילו אבא שלי. הרעיון היה שהשחקן נכנס למכונה, סביבו יש כסף שף באוויר, הוא צריך לתפוס כמה שיותר כסף, להכניס לטבע, ובסכום שהוא תופס הוא בוחר פרסים מארון תצוגה לפי קטגוריות.
כן.
המשחק תפס לאט לאט, והגענו למצב שהוא מתאים לכל הגילאים, מגיל 3 ועד גיל 100. זה היה המתקן הראשון. משם התחלנו להתגלגל למתקנים נוספים.
כן, נדבר עליהם בהמשך. כן, נדבר על זה בהמשך. על זה עכשיו אני בטח אגיד משהו שהוא קצת נדוש אולי, על זה אומרים לאסוף את הכסף מהרצפה, לא?
יש הרבה מושגים, זה לא ייגמר אם נתחיל, לעשות כסף מהאוויר.
יפה. תגיד, איך עלה בכלל הרעיון לפתוח את העסק?
האמת שזה היה בדיוק בתקופה שבה השתחררתי, היה לי הרבה זמן לעצמי בחודש הזה של השקט, להתאמן, לנוח, אצלי המוח כל הזמן עובד, גם לטוב וגם לרע. עלה הרעיון של מכונת הכסף, יום אחרי כבר בניתי דגם קטן, וחיפשתי איש מקצוע שיבנה לי את המכונה.
כן.
לא היה לי איזה ניסיון, לא הייתי עצמאי אף פעם, אבל התחלתי.
יפה.
תוך חודשיים היא כבר הוצבה באלת והתחילה לעבוד, ומשם הכל היסטוריה, וזה התפתח והפך היום לרשת של משחקיות.
כן.
העסק התגלגל, ב4 חודשים כבר נפרסו 10 מכונות.
יפה.
כל מכונה זה סניף שכולל הכל, עובדים, ליים, מצלמות הבטחה, הסכמי שכירויות, מיקומים.
כן, זה חלק מהאתגרים שנדבר עליהם אחר כך.
מכונות אוטומטיות אחרות.
תן לנו קצת מספרים, איפה העסקים נמצאים, מה המשמעות מבחינת שכירות, קצת...
אוקיי, אז כמו שאמרתי, העסקים מוקמים בעיקר במקומות בילוי, כמו אלת, ירקה, טבריה, אשקלון, מרכזים מסחריים וקניונים.
כן.
הנקודה הראשונה פתחה את הדלת ליתר הסניפים.
כן, כמו תמיד, זה תמיד קורה.
כמובן כל סניף כזה משלם שכירות לבעל המקום. יש מקומות שבהם המקומות הם פרטיים, זאת אומרת,
כן.
ואז אני בעצם עובד בשותפות
שיטה אחרת, כן.
עם בעל המקום. יש מקום כזה בירקה, באלת. זה טוב לכאן ולכאן, תלוי,
כן.
אפשר להיכנס לזה יותר לעומק. בעבר היו סניפים שהם מוקמים בקניונים בכל רחבי הארץ, אבל במרבית הקניונים שבהם היה טראפיק נמוך,
כן.
ללא אווירת בילוי, אלא רק קניות.
כן.
המקומות האלה נסגרו מהר מאוד, עדפתי לא למשוך איתם זמן, וכמו
צודק.
מהר, זאת אומרת, במהירות שפתחנו גם ככה סגרנו.
צודק. בתחקיר שערכנו לפני התוכנית, נתקלנו במחקר מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים הרי שחוויית הלקוח היא שם המשחק. זה כבר ברור. אז אותו מחקר מגלה ש-74% מהקונים מציינים שמתקני בידור משפיעים על ההחלטה שלהם איכן לקנות. ו-90% מספרים על זה שבצורה משמעותית הם יסכימו לקנות, או חשוב להם לקנות, במקום שבו יש מתקני בידור לילדים, או זמן שאפשר לבלות, אתה יודע, לקנות ולנוח. ואותו מחקר גם מגלה שיותר מ-60% מהקונים הסכימו שמרכזים שיש בהם מתקני משחק, אטרקציות וכן הלאה, מראים שהם ידידותיים לילדים וממוקדי משפחה, וממש מהווים איזשהו נכס לקהילה. מנקודת המבט שלך, מה כל כך מיוחד בעולם הזה?
תראה, אנשים תמיד יחפשו ריגוש והנאה,
כן.
וזה משהו שלא יעבור מהעולם. או לעצמם, או לילדים שלהם.
כן, או עיסוק, אתה יודע, גם צריך עיסוק, להסיק
כן.
את הילדים.
אתה יודע, אתה הולך לקניות, בסוף אתה גם רוצה, אתה יודע, לעשות משהו בשביל הנפש, בשביל ליהנות, וגם לילדים.
נכון, זה... לגמרי. תגיד, מי הקהל העיקרי באטרקציות?
אז 75% עד 80% מהקהל הם ילדים ונערים עד גיל 18, ויש לך עוד נתח קטן, שזה גם 18 פלוס.
תגיד, ואיזה נתח להערכתך תופסות האטרקציות, ובוא נגיד מתחמי המשחק בתוך מרכזי קניות, קניונים וכן הלאה?
זה משתנה, זה נע בין 10% ל-15%, שכל השאר זה כמובן קניות. לכל מתחם בסוף יש אינטרס.
קניות ואוכל.
כן, קניות ואוכל. לכל מתחם יש את האינטרס לשים אצלו אטרקציות במתחם, כדי להביא את כל המכלול ולגרום לאנשים להגיע, שיהיה להם גם בילוי,
כן.
וגם את הקניות, וככה מחזורים גדלים. הדוגמה הכי טובה היא My Baby ירקה, בטוח שהרבה אנשים היו שם ושמעו על זה. מקום שהתחיל מחנות תינוקות, שם כמה מכונות כדי ליצור תעסוקה, ראה שזה תופס, והיום הוא לונה פארק, אני חושב, אני קורא לזה לונה פארק בממדים, אבל ברמה בינלאומית.
כן. אחד המתחמים החזקים פה, במדינה.
אם לא הכי חזק.
אם לא החזק.
הכי חזק, ובאים אליו מכל הארץ, והיום הוא עובד בעיקר מהאטרקציות שלו, והקניות כבר הפכו לדבר שולי.
בוא נדבר רגע, אם כבר אנחנו מדברים ככה, קצת על מספרים, מחזורים, תן לנו איזה בריף כזה.
טוב, אז מחזור של אטרקציה בודדת יכול להגיע, אני מדבר על אחת, כן? לא המשחקייה שלמה. כן. יכול להגיע בין 700 שקלים ליום ביום רגיל, בחודש רגיל, ו-4,000 שקלים בממוצע בימי חופש.
וואו.
הסוד הוא בסוף להרחיב את המתחם ולהפעיל כמה אטרקציות ביחד.
כן.
מאחר שהסחירות גם ככה משולמת.
נכון.
אם זה לא המקום שלך, הניהול, העובד המוחזק במקום, כל אלו רק מעודדים בסוף גדילה והרחבה של העסק עד שאתה מגיע למשחקייה של ממש. מחזורים של משחקיות גדולות באופן יחסי יכול לנוע בין 10,000 שקלים ליום ועד ל-30,000 שקלים ביום.
זה כבר אתה מדבר על משחקייה, לא על מתקן.
כן, משחקייה, אתה יודע שזה יכול להיות 100, 200, 300 מטר.
כן.
מחזורים של פארק שעשועים גדול, סגור ופתוח, גם יכול להגיע ל-100,000 שקלים ולעיתים ל-100,000 שקלים.
ביום.
אני מכיר את זה בקרוב, ביום, בימי חופש, במקום שאתה יודע, אנחנו מדברים על סגנונות ה-My Baby, לונה פארק, סופרלנד וכאלה.
אני מניח שכדי להגדיל ביקושים, אתה צריך גם איזשהו עניין של חדשנות, של יצירתיות. אפרופו, אתה מבחינתי דוגמה מדהימה לדבר הזה. תן על זה מילה.
חד משמעית. ככל שהמתחם בנוי בסוף ממספר רב יותר של אטרקציות, ככל שהן יותר חדשניות, מאתגרות ומעניינות, כך הוא יותר רווחי. אני יכול, תראה, להקים אטרקציה עכשיו מאוד מעניינת, חדשנית, מושכת, כדוגמת הקשבוקס, אבל בהסתכלות שנתית, ואחרי כל התשלומים, גם בעונה לא פעילה,
כן.
מסתבר שהיא לא רווחית במקום הספציפי הזה, ואז יש צורך בהרחבה והצבה של אטרקציות נוספות, בסוף כדי להגדיל את המחזור.
כן.
לעומת זאת, אני מסתכל על הסיפור ההפוך, אני יכול לבנות משחקייה עם מספר רב של אטרקציות, אך בתכנון לקוי וחוסר הבנה, אתה יודע, של מה מעניין את הקהל, עושים דברים לא מתאימים, או אווירה לא נכונה, וערכים לא נכונים,
כן.
ואני לא יודע מה גורם להם לחזור, אני עלול להפסיד למתחרים כן. אחרים בגדול.
תישאר עם פי לבן.
פי לבן בדיוק, ולא להתרומם מרווח מינימלי וסטנדרטי, וזה צריך להיזהר עם זה שקונים בדרך כלל משחקיות, צריך לבדוק בדיוק מה המחזורים, מה קורה שם, ועם המתאימות.
נגעת במילה עונתיות, אנחנו יודעים שבמסגרת קריטריונים שצריכים להיבדק לפני שמקימים עסק, ובטח רשת מזקה, חשוב לבדוק אם המוצר או השירות של הרשת הוא עונתי. שאלה, האם קיימות אצלך בעסק עונות במרכאות מתות או שלא במרכאות, תחליט אתה, ואם כן, אז איך אתה מתמודד עם העניין הזה?
אז קודם כל ודאי, זה כמובן היה חדש לי כשנכנסתי לתחום הזה, כי אנשים שנכנסים לתחום של אטרקציות מההתחלה, עדיין לא מבינים את זה ומסתכלים על המחזור כמחזור חודשי.
כן.
וחשוב לעשות ההפרדה בין חנות אוכל או חנות בגדים לבין זה. התקופות המתות בתחום אטרקציות הן מן הסתם בחורף. מתחת למילה אטרקציות נכנסת גם תת קטגוריה והיא מחלקת את המתחמים לפתוחים וסגורים שזה
כן,
משפיע.
נכון.
מתחם פתוח קשה מאוד להתקיים בחורף ודרוש עסק שיודע לייצר לעצמו רזרבות
כן.
במהלך השנה כדי לעבור את החורף ולא להפסיד כסף בהסתכלות שנתית. כמעט בכל חודש יש תקופה מסוימת שהיא גורמת לאנשים לצאת מהבית. ככה זה עובד במהלך השנה. יש לנו את חודשים יוני, יולי, אוגוסט, שזה החופש. אלה החודשים החזקים ביותר. זה החודשים לייצר רזרבות לכל השנה. יש לנו חגים יהודיים, פסח, סוכות, חנוכה ופורים. צריך להבין, זה חגים ששבוע אחד של חג מייצר לך את המחזור החודשי שלך.
נכון.
זאת אומרת, הוא מהווה לך נתח של כמעט 80% מהמחזור החודשי.
כן.
כל המועד פסח, ואתה סיימת בגדול את המכסה שלך לאותו חודש. כל השאר החזרת הוצאות באותם ימים,
כן.
אבל עשית שם את הקופה.
כן, יש חגים כאלה, גם, כן. גם פורים הוא בדרך כלל חזק מאוד.
זה מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי. כן. חול המועד, שאתה נכנס לפסח, סוכות, זה שבועות שעובד מהבוקר עד הלילה. כן. אני יכול להגיד לך שהחדר בריחה עבד מ-10 בבוקר עד 3 בבוקר, למחרת נונסטופ. יש לנו חודשיים נוספים שיש חגים מוסלמים שצריך לזכור גם אותם.
בהחלט.
העיד אל פיטר והעיד אל אדחה, שהם אפילו יותר חזקים מהחגים היהודיים, שבהם גם שבוע מייצר חודש של עבודה, ויש לנו את התקופה השחורה במרכאות.
אין מה לעשות.
שאלו חודשים ינואר פברואר. אלו חודשי חורף קשומים, כמעט ואין שם שום חג. לי אישית יש מתחמים פתוחים שאני סוגר בחודשים האלה. כן. זאת אומרת, אני מעדיף לשלם את הסחירות, ולא לפתוח, לא להשקיע שם עובד, והוצאות נוספות. עכשיו, שאלת מה אפשר לעשות עם העונתיות הזאת.
כן.
אז אני מחלק את זה לשלוש. א', זה מקצוע שצריך להבין טוב את לוח השנה, ולהיערך אליו בגרף שנתי. לדעת להיערך לתקופות העבודה החזקות, מבחינת עובדים, סחורה, כדי לייצר הכנסה כמה שיותר גבוהה, כן. ולהגדיל את ההכנסה השנתית.
אגב, לא רק לוח השנה של החגים היהודיים, כמו שאמרת, כולם. כולם.
אני יכול להגיד לך שדיברתי
על חורף. לכל הלקוחות שנמצאים פה.
דיברתי על חורף, אבל טוב שנגעת בזה. בינואר, בירקה לדוגמה, זה החודש הכי חזק, בגלל הקריסמס.
כן.
דצמבר, ינואר.
רציתי לשאול את, כן.
חיפה וירקה, כל הנוצרים. זאת אומרת, זה מאוד תלוי איפה אתה פותח את העסק, ואתה צריך להכיר את כל לוח השנה והחגים. זה מאוד משפיע. הדבר השני זה חורף. מתחמים סגורים צריכים לדעת לשווק את עצמם בחורף, לסגור אירועים פרטיים. בתקופה שאנשים לא יוצאים לטייל וליצור טראפיק, אתה יודע, בעל הנהלן.
להביא אליהם את המרקולה.
להביא בדיוק לסגורים מהולדת, בר מצוות, בת מצוות. דבר שלישי זה לנהל מעקב מסודר של הכנסות והוצאות שנתי. לא חודשי אלא שנתי. עסק של אטרקציות צריך להסתכל על ההכנסות השנתיות שלו, כי אתה לא יכול לנתח מגמות ולקבל החלטות לא על בסיס חודש יולי, שהוא חודש מאוד חזק, ולהגיד, וואי, אני מרוויח וזה ככה כל השנה, אז לא. ולא על בסיס חודש ינואר, שגם באילת חודש ינואר, שעיר האטרקציות, יכול להיות שלא, זה לא יניב שקל אפילו בחודש ינואר.
יפה. דבר נוסף ומעניין מאוד שאמרת, ציינת קודם להחזיר את הלקוחות. אז קודם כל, האם אתה יודע איזה אחוז של לקוחות חוזרים לשחק באטרקציות אצלכם, וגם איך אתה גורם להם לחזור?
אוקיי, אז לקוחות חוזרים, סיפור מעניין. קודם כל חשוב שכל עסק היום מנהל דאטה בייס כמה שהוא יכול כדי להחזיק את הנתוני לקוחות שלו. יש עסקים שזה מאוד קשה, שזה אטרקציה, אתה יודע, אתה בא, אתה משלם 25 שקלים, אבל יש רשתות שאתה מייצר מנוי ואתה באמת שומר על הדאטה בייס שלך ויודע מי חוזר, מי לא, ולנתח את זה. אנחנו עומדים על 50% לקוחות חוזרים, בעיקר בקרב הילדים. בסדר? מבוגרים בדרך כלל באים כמה פעמים מנסים. הילדים חוזרים מחדש ומתרגשים מזה כל פעם מחדש.
כן.
וזה לא נתון שמגיע ככה סתם. זה דורש עבודה מאוד חזקה על ערכים של עסק, מה אני נותן ללקוח שלי בסוף. יכול להיות שאנשים שומעים את זה עכשיו ואומרים, מה הוא בלבל את המוח, ערכים, זה אטרקציה. אז לא.
זה
אז
ממש...
זה דווקא שמה. בדיוק, בדיוק. צריך לתכנן בדיוק מה הערכים של העסק שלך, מה אתה צריך לתת ללקוח כדי לגרום לו לרגוש וענה שיחזור. כל עובד שנכנס לעבוד בקשבוקס, הוא עובר הסמכה, במבשרים לו בדיוק מה נדרש ממנו בכל הפעלה.
כן.
כמה אנרגיה, איזה משפטים הוא אומר לילד כדי לחזק אותו ולגרום לו תחושת הצלחה וכיף. איזה מוזיקה אתה מפעיל, איזה תאורה, ממש הכל מחושב. מדהים. בנוסף, עבודה מאוד סזיפית על חידושים, גם בנראות המכונה, גם במבחר הפרסים לאורך השנה ובהתאם לעונה.
כן.
אם אני אחליט להזניח את אלו ולהפעיל רק את המכונה, בלי כל המעטפת שהגדרתי לה מסביב, אז אני יכול לגלות לך סוד עסקי.
זה לא יעבוד.
מכונה הזאת לא שווה, שקל.
כן.
אתה יכול להוציא הרבה כסף, אבל בסוף כן. זה הסוד, אתה צריך להפעיל את כל המערך הזה מסביב.
יפה, יפה ומעניין מאוד. בוא נזכיר ברשותך קצת חלק מהשחקנים בשוק הזה.
אז יש לנו ככה, יש לנו את בבילון פארק, שזה רשת אטרקציות שאני מאמין שמכירים אותה, רשת סגורה, יש לה 12 סניפים ברחבי הארץ, פעלטון, שזה 31 סניפים לילדים צעירים ותינוקות, טיימשן עם 5 סניפים, פאנלנד בסביבות 10 סניפים בארץ, איי ג'אמפ עם 4, פלייבוקס עם סניף 1.
כן, שזה כבר מרכזי אטרקציות יותר...
בדיוק.
והגדולים, מה המתחמים הגדולים?
זה מתחמים שהתחילו גם עם משחקייה, והתחילו להגדיל את עצמם, פתחו רשת בבילון עובד במתכון של זכיינות. יש לנו את המתחמים הגדולים, שהם סופרלנד, לונה פארק, מיי בייבי ירקה, שהם הכפילו את עצמם, ויש לנו מיי בייבי וקידס איירפורט וטרמינל 2, ומתחם חדש שנקרא מג'יק קס, שנמצא במעלה אדומים, שעכשיו הוא עובד כבר 3 חודשים.
כן. וימים יגידו איך הוא,
נכון.
איך הוא יהיה. יפה. אנחנו רוצים להזכיר לכם מאזינים ומאזינות שהתוכנית כמובן לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, ומי שמסתמר לך מה שאנחנו אומרים פה זה באחריות שלו. רותם, אחרי הפסקה אנחנו נשוב ונדבר איתך על ההחלטה לעבור מרשת בבעלות פרטית לרשת במודל זכיינות, וגם נשמע על השפעות הקורונה על הרשת, על מה למדתם, על איך צמחתם מזה, ואני אוהב מאוד את התחקירים שאתם עושים בחברה, ואיך אתם צומחים מהם, זה מדהים. כמובן נדבר זכיינות, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
לגופי המתרגש שאני ניגש אלייך. במבט העיניים נפגשו בעיניי, ואז קורה דבר שלא קרה לי עוד. מיד אני מתחיל להתקרב אליי, וכשאת מתחילה אני פתאום הופך לאש, בליבי בוערת אש, בגופי המתרגש שאני ניגש אליי. למה זה נראה לי כמו חלום, שליבי בוער פתאום ואני ברגשותייך. אש, בליבי בוערת אש, בגופי המתרגש. מושכת את גופי בדרך לליבך, לא מבזבז את הזמן, אומר מילה או שתיים, לי את אומרת כן, גופי שוב מתלהב.
בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
איזה שיר אש זה היה. מתארח אצלנו בזכייניסטים, רותם שבתאי, יזם, בעלים ומנכ"ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שפורסם מאילת בדרום ועד ירקה בצפון. בצפון ציינת קודם, רותם, ש-75-80% מהלקוחות הם עד גיל 18, וגם יש מה שנקרא 18 צפונה. לאילו שווקים אתם פונים בעצם?
המוטו שלנו ספציפית הוא בסוף לספק הנאה וריגוש לכולם. שונה כן. מרשתות אחרות, ללא הבדל גילאים, מין, מגדר, וככה האטרקציות שלנו גם נבנות. אתה יכול לראות יהודים, נוצרים, מוסלמים, בגילאים 3-100.
מדהים. יפה. בוא נדבר רגע עכשיו על המעבר בעצם, ההסבה של הרשת מרשת שעובדת במודל של רשת בבעלות פרטית, למודל זכיינות. מרבית הסניפים בתחילת הדרך היו בעצם פרטיים, הכל היה בבעלות פרטית של הרשת, ובהמשך היו, או חלקם עברו להסבה, בהסבה למודל של זכיינות. ספר מה הסיבות שהביאו אותך להחלטה להסב את הרשת מבעלות פרטית לרשת מזכה.
אוקיי, אז דבר ראשון זה יתרונות הרשת בסוף. יש לנו קונספט שניתן לשכפל אותו. כן. אורי יבחי, החזר השקעה לזכיין הוא יחסית מאוד קצר. זה יכול להסתכם בעונה אחת. תלוי מאוד בהתנהלות של הזכיין אגב.
כן.
אין כאן מלאים שהולכים ומתבזבזים או פגי תוקף כמו בעולם המזון.
כן.
קיימת דרישה לשירות שלנו, תקציב ההקמה יחסית די נמוך. לא נדרשים רישיונות.
כן.
ותפעול יחסית פשוט.
יפה, אז זה הדבר הראשון, הסיבה הראשונה, כן. מה שנקרא יתרונות הרשת. בדיוק. מה הסיבה השנייה?
הדבר השני זה קשיים, דווקא החלק השלילי שגרם לזה, שהשפיעו על קצב הצמיחה. אחרי שהסתיימה הקורונה, זיהינו קושי בשליטה בכל כך הרבה סניפים, מבחינת כוח אדם,
כן.
פיזור גיאוגרפי, שליטה במטה הארצי שלנו, כספים וכדומה, ולכן החלטנו שעל מנת לייצר גדילה מהירה יותר, צריך לגייס זכיינים, ובאמצעותך בסוף, כן. כך הכרנו, יצאנו לתהליך והפכנו את הרשת לרשת מזקה.
כן, זה באמת תהליך מרתק, יש פה הרבה דברים שצריך לשחרר בהם שליטה, כדי להבין ש...
אחרת אתה כל היום עסוק
בלחבות, מוגבלת.
כל היום אתה מכבה שריפות, במקום כן. לגדול ולהתפתח ולהגדיל את הרווח
שלך. יפה, אז הסיבה השנייה זה בעצם קצב הצמיחה, מה הסיבה השלישית?
אם ההחלטה בעצם נעבור לזכיינות, השליטה עוברת להיות של בעל המקום.
כן.
הוא לוקח אחריות מלאה של העובדים, סחורה, והוא מפריש אחוזים מהמחזור. בעל העסק הוא גם נהיה אינטרסנט להגדיל את המחזורים.
בטח, ברור.
ומשם נוצר מצב של ווין ווין, שתי הצדדים מרוויחים.
כן.
זאת אומרת, אני לא מפסיד בסוף מזה, גם אם אני עושה ויתור על אחוז 2, בסוף אני מקבל 4, למה? כי הוא נמצא שם במקום, והוא כן. זה שאינטרסנט להגדיל.
אתה מייצר אחריות ובעלות על הנקודה הספציפית, בדיוק. ומגדיל בזכות זה
אתה פדיונות. אתה גם מרגיש את זה.
כן.
ביום שנחתם ההסכם, אתה... זאת אומרת, זה עובר...
כל המחויבות היא אחרת, כל ההתנהלות היא אחרת.
אתה מרגיש התנהלות שונה.
יפה, מה הסיבה הרביעית?
המעבר לזכיינות בסוף מכניס שקט, הוא מאפשר לגדול. הוא מאפשר לפתוח סניפים נוספים.
כן, ופיתוחים נוספים מן הסתם שאתה יכול להתפנות אליהם גם לפתח את המוצר. הזכרת קודם את הקורונה?
שאלה שחיכיתי לה.
אז בוא ספר איך הקורונה השפיעה על הפעילות.
בוא נתחיל מהטוב.
תמיד נתחיל מהטוב.
כן, נתחיל מהטוב. הקורונה הייתה שיעור. היא לא הייתה שיעור, היא הייתה תואר.
כן.
אחד, שיעור בשותפות. זה היה שיעור מה קורה כשעושים שותפויות ללא הסכמים. והם מגיעים למצב של סגר. זה משהו שלא הכרנו עד היום.
כן.
וכל מי שחשב לעשות שותפויות...
בלי הסכם, שיחשב
בלי שוב. בלי הסכם, ובעל פה, והרבה אנשים עושים את זה, גם אני חטאתי בזה, mm-hmm. והגיע למצב שהוא לא חשב עליו, מי חשב שיהיה סגר יום אחד.
נכון.
וזה הגיע. שתיים, השיעור בתזרים מזומנים. כמה חשוב לשמור גם גרוש לבן ליום שחור, אנחנו לא חיים את הרגע,
לגמרי.
לא חיים את החודש, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אם זה יהיה קורונה או זה יהיה תביעה שנקבל.
כן. אפרופו ציינת את זה גם בהקשר של עונתיות.
נכון.
זה אותו דבר, זה כן. לפרוס רגע את כל ההכנסות,
בדיוק.
פני שנה ולא...
בדיוק.
לא לעוף על עצמך שפתאום בקיץ נהיה עשיר, אבל...
ולזכור שחלק מהכסף הוא של העסק, ויש את החלק שהוא שלך. כן. זאת אומרת, כן. יש את מה שאתה תקנה לעצמך ומשהו שייך לעסק.
יפה, אז היה שיעור בשותפות, שיעור בתזרים מזומנים ו... מה עוד?
אחרון זה בסוף, אני חושב הכי חשוב אפילו, זה החיזוק המנטלי.
כן.
זה היה פיתוח אור של פיל, אני חושב, לכל אחד, אבל בעיקר לי, לכל אתגר שיבוא אליי בהמשך, במהלך החיים ובעולם העסקי.
יפה. התחלת מהטוב, היה גם פחות טוב.
נכון. נמשיך לחלק הרע. בסוף פתחתי את הסניף העשירי בתחילת מרץ. תחילת מרץ 2020. אני כבר רואה את עונת הקיץ ואת פורים, מתחילים לעבוד עם 10 סניפים, ובום, 12 לשלישי, אני גם זוכר את התאריך.
כן, יום חמישי זה.
סגר, כן, על כל הקניונים, במכה, הפסד של הרבה מאוד כסף. קניונים שעדיין דורשים סחירויות, תשלומים שעדיין יורדים על סחורות, מחסן, אשראי, ברז מזומן סגור. למזלי, לאורך התקופה הזאת, ליוותה אותי שירז, היא יושבת פה איתנו בצד, היא הייתה מנהלת, עדיין מנהלת המשרד התותחית שלי, בשפה הצבאית אני קורא לזה הסגנית.
הסמכית שלך.
כן, הסמכית שלי. זו הייתה שנה של הרבה מאוד בירוקרטיה מול קניונים, מול רשות המיסים ומול עשרות גורמים,
כן.
כדי להחזיק. ובלעדיה כנראה שהצניחה החופשית הזאת לא הייתה נולמת בזמן, היא בדיוק משלימה אותי בכל הסיפור של הסדר והארגון וה... יחסים מול כל הגורמים האלה.
יפה, שירז, אני מבין, אני מקווה שאת שומעת את הדברים האלה. שומעת, לא, כי היא מורידה את הראש, כי היא לא...
היא לא אוהבת שמדברים עליה.
לא, היא צנועה והיא נחמדה מאוד, והיא גם תותחית. מהצד אני יודע להגיד את זה. לא שמה שאמרת לי עד עכשיו לא היה פיקנטי, רותם, אבל בכל זאת תן לנו איזה סיפור פיקנטי מהעולם שלך.
אוקיי, אז יש הרבה פיקנטים, אבל אני אגע באיזה סיפור אולי מגניב קצת. שאני הצעתי לראשונה, את המכונה הראשונה, את מכונת הכסף, לקניונים, בסוף אתה יודע, אתה בן אדם צעיר, בן 25-6, אתה לא מכיר אף אחד, אתה שולח מיילים. ואנחנו יודעים איך זה עובד בעולם עסקי. אתה צריך לעשות חיבורים ולהכיר ולהתגלגל ושיהיה לך קבלות. כמובן שכולם סירבו, אף אחד לא הכיר אותי. הנעתי את הרכב, נסעתי לאילת, אני זוכר גם זה היה ביום של הזקות. התחלתי ללכת עם עצמי בטיילת וסימנתי לעצמי מקומות. איפה זה יכול להיות? הגעתי איכשהו לבעלים של מתחם מרכזי בטיילת, המתחם של הכדור הקופץ, כולם מכירים אותו.
כן.
קוראים לו יהודה, שהיום הוא שותף שלי שם. ברגע שראיתי לו את התמונה של המתקן, הוא אמר, מתאים לי. תוך כמה ימים כבר הצבנו את המכונה באילת, עשינו הובלה מהירה, משם זה הכל התגלגל. הקהל מאוד אהב את המתקן. הייתה אווירה של חידוש פתאום בטיילת, אחרי הרבה מתקנים שישבו שם הרבה זמן. כן, פתאום התקהלויות מטורפות של עשרות אנשים, ומצלמים את זה ומעלים לרשתות. עד שגענו למצב שכל הקניונים בארץ כבר מכירים אותנו מהרשת החברתית. משם היה כבר הרבה יותר קל גם להציב מתקנים ביוזמתנו, ואפילו קיבלנו פניות כבר ממתחמי הקניות בעצמם. אחרי שנה הגיעה אפילו פנייה מישראל בידור, שביקשו להציב את המכונה בתוכנית נבחרי השנה, ולהכניס לשם את נועה קירל, עם השיר שהיא הוציאה אז מיליון דולר.
אני הייתי צריך לשים את השיר הזה בפלייליסט של התוכנית, אתה יודע? איך לא חשבתי על זה?
זה השיר...
איזה פספוס.
שיר הדגל שלנו.
יפה. תגיד, בוא נעבור רגע לעוד משהו אחד. אנחנו יודעים שבעשור האחרון מתחוללים שינויים, חלו הרבה מאוד שינויים במרחב הקמעונאי. אני חושב אחד מהם, ואולי המשמעותי ביותר, הוא הצמיחה המהירה של קניות באינטרנט, קניות מקוונות. כדי להתחרות בעולם הדיגיטלי, ההולך ומתרחב הזה, מרכזי קניות צריכים לתת מענה לצורך הזה שיבטיח חוויית לקוח ומשהו מרתק ומשהו שהוא בעל ערך עבור כל המשפחה. השאלה שלי היא מה התוכניות של הרשת כדי להתמודד עם האתגר הזה ולספק חוויית לקוח טובה.
אז קודם כל זה להגדיל את מבחר המתקנים והאטרקציות כחול לבן. אני גם מציונות, כן, אבל בעיקר אני לא רואה סיבה לייבא אטרקציות מחול. יש לנו מספיק אנשים יצירתיים פה בארץ ומוכשרים, וביום שאנחנו רוצים להקים משהו חדש, אנחנו תוך כמה ימים...
אנחנו סטארט-אפ ניישן, רותם.
כן, בדיוק. יודעים לעשות את זה הכי טוב בארץ, וגם הרבה טוב מחול.
כן.
אנחנו רוצים לספק ללקוחות שלנו חוויה טובה, מענה. והדבר השני זה כמובן להתפרס במקומות המרכזיים בארץ, בשיטת הזכיינות כמובן. כן. וליצור מתחמים.
אז בוא נדבר זכיינות יותר לעומק. אילו זכיינים אתם מחפשים ברשת?
אני בעיקר מחפש אנשים צעירים, אבל לא בגיל, אלא באנרגיה.
נמרצים.
בדיוק. וברעב לחדש ולהעניק חוויות חדשות ללקוחות שלהם. לא זכיינים שרק מחפשים לעשות כסף. כסף זה דבר חשוב, אבל הוא מדד הצלחה מבחינתי. זאת אומרת, אני יודע שאם עשיתי כסף החודש, הצלחתי בעסק שלי ובעבודה שלי והגעתי ליעדים.
כן.
ופה הוא מדד הצלחה. חשוב לי שיהיו אנשים שרוצים כל הזמן להתפתח, להתרחב, לא לחסוך בהוצאות, אלא לחשוב איך מגדילים את ההכנסות.
כן.
יצא לי לעבוד עם לא מעט אנשים שכל היום עסוקים רק בלחסוך הוצאות. זה חסם אותם בראש מלהתקדם, ואין לו משהו אפילו, אני יכול להגיד לך 30% מהפוטנציאל. וזה לא מצליח עם אנשים כאלה. להיות מחושב ושקול זה חשוב.
כי זה חשיבה אחרת. החשיבה של חיסכון אל מול החשיבה של התפתחות והשקעה וגדילה, זה שני סטים שונים של חשיבה.
נכון, ולכן אני, אם אני מחפש זקן, אני צריך להיות עם זקן באותו ראש.
כן.
אם אני חושב ככה, אני חושב כל הזמן על החרבה וצמיחה וגדילה, ואני עובד עם זקן שהוא חושב הפוך, אנחנו לא, עדיף לוותר על זה מראש, זה לא יעבוד. להיות מחושב ושקול, שמה, זה חשוב, כן? אבל אין צורך להתפרע בכל דבר, אבל עברתי מספיק בעסק הזה כדי להמליץ לזכיין. איפה שווה לו להשקיע עוד שקל 2, ומתי הוא יקבל בעבורם 10.
כן, אז זה, וגם יש לך פה הרבה מאוד ניסיון, זה לא עניין מובן מאליו. אתה מה שנקרא, שפשפת את הסוליות של הנעליים שלוש שנים.
כן, זה אינטנסיבי.
זה מאוד מאוד מלמד, אתה ממש גדלת מהרצפה, ואולי זה עונה על חלק מהשאלה הבאה, למה לרכוש דווקא זיכיון מהרשת שלכם?
אז בסוף הזרקן מקבל מוצר מוגמר, שיש לו ברוב המקרים קבלות שניתן לבדוק אותם, גם אפשר לראות מספרים.
כן.
כמובן שאנחנו לא נפרסם אותם בכל מקום, אבל אנחנו נציג מספרים לזכיין שירצה לבדוק אותם.
כן.
ואם הרשת המזכה מקצועית ואיכותית ויש לה קבלות, כנראה שהיא כבר באה עם מוצר עם ערכים, עם שיטה, עם תוכנית עסקית, ובעיקר אמא ואבא מלווים לזכיין, שלא צריך להתחיל מאפס. הוא מקבל עסק על מגש ורק צריך לנהל אותו כמו שצריך. כן. לעבוד לפי הספר.
אחד הדברים החשובים בזכיינות, אם אתה שואל אותי, זה היכולת להיות אמא ואבא לזכיין. היתרון של רשתות שבאו מלמטה, למדו את העסק על בוריו, ובצורה משמעותית, זה יתרון עם יכולת אדירה לתת מענה לכל מה שעובר על הזכיין. לקשיים שלו, להתמודדויות היומיומיות, לשאלות, לדעת בדיוק מה עובר עליו בכל נקודת זמן, ולקצר לו את עקומת הלמידה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה חלק מהעניין המשמעותי ביותר שצריך לבדוק אותו, ואני גם מייעץ ככה ללקוחות של המשרד שמגיעים אליי, ואני שואל, למה אתה קונה זיכיון דווקא מהרשת הזאת? ובאמת אחד הפרמטרים האלה שחשוב שלדעתי, שזכיינים יבדקו, זה באמת האם יש אמא ואבא למוצר, אבל באמת לבדוק את זה. אגב, חלק מהעניין של איך לבדוק את זה ללכת לזכיינים אחרים ולתשאל אותם. אז ספר לנו רגע על תהליך העבודה שהזכיין עובר אצלכם ברשת.
טוב, אז הכן מקבל ממני את המתקנים עצמם, את ההדרכה, את המענה הטכני, ליווי מקצועי, שזה הכי חשוב, הליווי המקצועי, כי זה מתחבר למה שדיברנו על כל המערך.
בטח.
לא רק על המתקן.
נכון.
הספקה של סחורות, מתנות, מוצרים שרק אני מייצר ומייבא. כמובן שההפעלה המלאה היא שלו, הקופה, העובדים והביטוחים,
כן,
כלל האחריות הנלוות לכך היא אצלו במקום.
עליו, בדיוק. אפופו, אתה אמרת מוצרים שאתה מייצר או מייבא, אני חושב שגם זה חלק מהיתרונות בסוף שבאים אליך, כי אתה נותן את זה במחירים אטרקטיביים.
אני אתן לך גם עוד סיבה, אם אתה כבר שואל. לדוגמה, אצלנו בארון התצוגה, בגלל שאנחנו פונים לכל האוכלוסיות, אז אתה יכול לראות צעצועים, אתה יכול לראות מוצרי מובייל, ואתה יכול לראות מוצרי עישון. עכשיו, אין לך חנות או איזה מקום שאתה הולך ואתה מביא ממנו את כל המבחר של המוצרים האלה. אתה, הבן אדם שפותח צריך ללכת לחפש מחירים בכל מקום, לסוף מפה ומפה. בנינו אתר.
כוח הקנייה שלו גם מצומצם יחס אליכם והמחירים בהתאם.
יש מחסן מרכזי באשקלון, עושים יבוא לשם, יש אתר מסודר, אז כן נכנס, מזמין. בלחיצת כפתור, מגיע אליו ההזמנה.
המרלוג דוחף לו את הסחורה ומה שצריך.
כן, והוא מקבל את זה במחיר הכי זול בשוק.
יפה, מאוד מאוד. תגיד, מה תקופת החזר ההשקעה לזכיין?
תשמע, באטרקציות בכללי, במשחקיות וזה, זה יכול לנוע בין חצי שנה לשלוש שנים. אצלנו אני יכול להעיד...
כן, אצלך אני יודע שזה יותר קצר.
זה יכול להסתכם בעונה אחת. זאת אומרת, בעונה אחת של קיץ...
עונה זה חודשים בודדים, כן? כן. אנחנו מדברים על...
בעונה אחת אתה יכול, בעבודה נכונה ובמיקום טוב, לסיים את ההשקעה.
כמה זמן לוקח להקים סניף?
מרגע ההזמנה, כולל הייצור של המתקנים והבנייה במקום, זה יכול להגיע לחודש. הכל תלוי באמת גם רמת ההשקעה. יש מקומות שאנחנו מאוד מאוד משקיעים במקום, והכל גם תלוי בכמה המקום מאפשר את זה. את הבנייה, אם זה חיצוני או פנימי, וככל שעוברים, כל סניף חדש אנחנו מפתחים עוד משהו וזה נראה עוד יותר טוב.
אחד הדברים שמפחידים אנשים זה להפוך להיות מעסיקים. אז בוא רגע, אני אשאל אותך שתי שאלות. אחת, כמה עובדים בממוצע יש בסניף וכמה במשמרת?
אז בממוצע יש בין 4-7 עובדים בכל סניף. במשמרת זה יכול לנוע בין אדם אחד בחורף לבין 4 אנשים בקיץ.
שוב, אפרופו מה שדיברנו קודם.
כן.
ואגב, זה לא רק קיץ, כי אמרנו,
לוחות השנה הם... בדיוק. כשאני אומר קיץ, אני מתכוון גם לכל המועד פסח והכל, אבל בסוף אתה שם 4 עובדים, כי אתה עושה גם הכנסה פי 6-7 באותו יום, וזה שווה לך את זה.
רישיון עסק צריך?
אני לא נדרשתי אף פעם לרישיון עסק, חוץ מסניף אחד ספציפי שפתחתי ברעננה לפני שנתיים, ששם ביקשו ממני בקניון, ומאז לא שמעתי את המושג הזה.
יפה, יפה מאוד. אני רוצה ברשותך שנצא להפסקה קצרה, ומיד אחרי ההפסקה אנחנו נחזור, ונשאל אותך גם בין היתר מה העצות שיש לך לתת לזכיינים ולרשת מזכה, ויהיה מאוד מאוד מעניין. תשובו אלינו אחרי ההפסקה עם רותם שבתאי, הבעלים והמנכ"ל של רשת קשבוקס.
יהיה כיף.
את כל המילים היפות הייתי רושם אם הייתי יודע לקרוא אותך בין השורות בורחת תמיד לאותו המקום עולם מאבד את עצמו אנשים מחפשים הגיעה מזויפת ואת ביניהם לא תגיע אחור תסתכלי עליי
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
מתארח אצלנו בזכייניסטים, רותם שבתאי, יזם, בעלים ומנכ״ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שכבר למדנו, פרוסה מילד בדרום ועד ירקה בצפון. אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת עצות, בכל זאת, יש לך לא מעט ניסיון, אז איזו עצה אתה יכול לתת לזכיין?
זכיין. אז קודם כל, זכיינות יכולה להיות מכרה זהב, והיא יכולה להיות גם חתול בשק.
נכון.
רכישת זכיינות...
איפה שמעת את המשפט הזה?
רכישת זכיינות מחייבת סקר שוק, בדיקת התאמה לאוכלוסייה, בחינת מיקום, גם עם שאר הסניפים שהכרנו, יציבים ומצליחים, ודיברנו עם סניף בראש העין, לא בטוח שהסניף הזה יתאים באשקלון, או בבאר שבע, או במקום אחר.
נכון, ואני מצטרף למה שאתה אומר, וחוזר למה שאמרתי קודם, בגלל זה אנחנו ממליצים, לכו לעשות סקר שוק בכמה וכמה סניפים של אותה רשת, דברו עם זכיינים, זה לא אותו דבר, כמו שאמרת, יפה. איזו הצעה אתה יכול לתת לרשת מזכה?
אז כמו שזה מתחבר למה שאמרתי מקודם, לא למכור זכיינות לאיש או למקום או לא נכונים.
נכון.
כישלון של סניף אחד... הוא כישלון של הרשת כולה. עכשיו, הוא אמנם מניב רווח זמני לרשת לטווח הקצר, אך לטווח הארוך הוא פוגע במיתוג של הרשת בקרב כל בעלי העסקים החדשים שירצו להיכנס. למה? עדיף 10 סניפים מצליחים ורווחיים, מאשר 15 שחלקם ייסגרו או ייקשלו והם יעצרו את התנופה והביקוש לזכיינות של הרשת בכל המדינה.
לגמרי. דיברנו קצת על זה, אבל אולי עוד פעם נחזור על היתרונות שיש לכם בעצם ברשת.
אז בכמה מילים זה ליווי, ניסיון, ניסיון אינטנסיבי, מיתוג, נהלים, מיקומים ומנגנון עבודה בעיקר.
אתגר גדול שלך בעולם העסקי, שתף אותנו באתגר הזה וכיצד אתה צולח אותו?
האתגר בסוף הכי, הכי גדול בעולם העסקי לדעתי ואצלי זה ניהול חיים אישי. מי שבאמת טוטלי בעסק והעסק חשוב לו, מאוד קשה לו לשלב חיים אישיים, מאחר ותמיד הוא ישים את העסק שלו לפני הכל.
כן.
ולא בגלל איזה רדיפה אחרי רווחים או כסף, כי פשוט העסק הוא מרכז החיים שלו, וזה משהו שצריך לעבוד עליו, ולפעמים לקפות על עצמך, לעשות דברים בשביל עצמך, בשביל הנפש.
רותם, work-life balance, אתה חייב לעבוד על זה. תכניס את זה לתוכנית העבודה.
כן.
הכל צריך להיכנס ללוז, כולל הבילויים, כולל הדברים...
נכניס גם את זה.
כולל הדברים לנפש.
יולי אוגוסט. אחרי יולי אוגוסט נכניס הכל.
כן, לא, יש רגעים בחיים העסקיים שאין לך חיים אישיים, זה קורה, מה לעשות. אבל כן, לגמרי אחלה אתגר. אני חושב שזה אתגר שמאפיין לא מעט אנשי עסקים, בטח עצמאים. מה חלוקת התפקידים ביניכם בחברה?
זה מתחלק למשרד הכללי, בוא נגיד הארצי, ולסניפים. אני מנהל הרשת, יש את שירז, שהיא יד ימיני בכל דבר, היא מנהלת את המשרד, את הכספים, כוח אדם, גיוס, טיפול, מזכורות. בגדול, אם אני עכשיו נעלם, והיא פה, זאת אומרת, הכל ממשיך כרגיל. כן. אני לא, אני כמעט ניתקתי את עצמי מכל דבר שאני יכול לטפל בו. היא יודעת לעשות את כל מה שאני עושה, והיא עושה יותר טוב ממני. יש לנו איש טיפול שהוא עם רכב, הוא אחראי לתספק ולתמוך בסניפים. בין היתר הוא אירועים ניידים במהלך השנה. מתחת למשרד הארצי יש סניפים קבועים, יש לכל סניף את מנהל הסניף. ותחתיו יש את העובדים, הגיוס כמובן קורה דרכנו, כן. לפי הסמכה שלנו, מסמכים דרכנו.
שאלו אותי פה בוואטסאפ, מהי העלות הממוצעת לסניף?
אז סניף של כמה אטרקציות, כולל הבנייה והשיפוצים, תאורה, גדר, דלפקים וכו', יכול לנוע בין 150 אלף שח ל-250 אלף שח, צריך להגיד שזה מאוד משתנה.
כן.
אני בדרך כלל לא אוהב לזרוק מחירים באוויר, אבל בגלל שאנחנו בתוכנית פה והכל, אני נתתי טווח, וגם ששואלים אותי
אבל התמחור הוא תמחור ספציפי
כן,
בסוף לנקודה.
כן, התמחור בסוף, אתה יודע, כן. יש מבחר של מתקנים, יש גדלים, יש דגמים, יש איך כמה אתה רוצה להשקיע במקום, וזה תלוי גם בגודל שאתה מציב לעצמך.
כן.
ולשם זה הולך.
תגיד, מה לגבי יציאה לחול?
יציאה לחול תהיה רק במסגרת מכירת מתקנים כמתקן, זה יגיע, אבל זה יהיה ללא ליווי של העסק עצמו, לכן השלב הבא, לאחר מיצוב וייצוב הסניפים בארץ, אנחנו נתחיל גם למכור מתקנים לחול.
רותם, אני מקבל פה תגובות בלייב, והמשפט הזה שאתה אמרת על ויתור על חיים אישיים, תחשוב על זה שוב. אנשים פה מגיבים על זה, חביבי.
אני לא אמרתי שוויתרתי על החיים, אבל
אמרת
שזה האתגר.
בהחלט, בהחלט.
זה אתגר ו... כולם יסכימו איתי שזה אתגר, כל בעל עסק.
זה נכון.
יש כאלה שעושים זה יותר.
תגיד, מה עושים כדי להיות מעודכנים בחידושים בתחום? בכל זאת, זה אירוע.
שמע, המוח תמיד עובד. ואנחנו, אני בעיקר באוטו, בעיקר בנסיעות, המוח תמיד עובד.
כן.
אנחנו בייצור, תמיד אנחנו בייצור של אב טיפוס חדש של משהו. זאת אומרת, גם שיש עבודה עכשיו ביולי-אוגוסט, אנחנו כרגע ברגעים אלה בעבודה של מתקן חדש.
כן.
הולכים בעיקר על אתגר הלקוחות, מתקנים שיאתגרו את כלל שכבות הגיל, חדשים ומעניינים. שעדיין לא ראו בארץ וגם לא בעולם. לדוגמה, התחלנו מכונת הכסף, מטיל הזהב, מתח. רוב היום בסוף המחשבות שלי הוא על עוברות איך אני מייצר מנגנון עצמאי
כן.
לכל עסק, שיוכל לפעול לבד, כדי שהוא יאפשר לי להתרחב ולחשוב גם על, על חידושים כן. ודברים אחרים.
וההתרחבות והחידוש יחד עם שימור הקיים, בסוף זה יורד לסניפים, זה מייצר יותר פדיונות בסניפים, וכולם גדלים,
אתה
וכולם
שומר
סניפים.
על רצף.
בדיוק.
גם אם נמאס לאנשים עם משהו מסוים, הם כבר יקבלו מתקן חדש, אבל הם לא יספיקו,
כן.
הם כבר יקבלו אחד חדש.
וכידוע, אנחנו רעבים כל הזמן לחידושים.
נכון.
ולא...
ישראלים בעיקר אוהבים כל הזמן לראות חדש.
מה החזון של קשבוקס?
בסוף להיות רשת בילוי ופנאי לכל המשפחה. שמחדשת ומאתגרת את הלקוחות בכל עונה מחדש. זה העיקר שלנו.
יפה מאוד. תגיד, אתה יודע, אנחנו פה בתוכנית שמאפשרת לאנשים מהקהילה העסקית, בעלי רשתות, נותני שירותים וכן הלאה, להגיע ולהתארח פה בתוכנית ולתת מהניסיון שלהם, כמו שאתה עשית פה בשעה החולפת. אז מי האורח שאתה היית רוצה לאפשר לו, אולי, להיות פה חלק מהמרואיינים שלנו?
תשמע, האורח שאני הייתי רוצה לשמוע, אין בינינו היכרות אישית, אבל ראיתי אותו באיזה ראיון, הייתי שמח לשמוע את עדי אביטל, כן. הבעלים של רשת גולדה. אני חושב שמה שהם עשו בשנתיים, שלוש האחרונות בנושא הזקנות והמיתוג הוא די מעורר הערצה. כל פעם שאני הולך לסניף חדש של גולדה ואני רואה אחד חדש שנפתח, אני אומר, יש לבן אדם הזה מה להגיד.
כן, בהחלט. יפה. אז עדי אביטל, אתה מוזמן אלינו פה לראיון בזכייניסטים. אנחנו עוד לא מכירים אותך אישית, אבל אנחנו נדאג לזה אחרי התוכנית, ורותם כבר יגיע אליך. רותם, שאלה, נגמר, זהו, תראה, אנחנו עוד רגע מסיימים את השידור. היה כיף.
טס, מאוד כיף.
בואו נסכם בקצרה מה היה לנו, אז אנחנו מסיימים שידור מלמד, מעניין, עם רותם שבתאי, יזם, בעלים ומנכ״ל של רשת האטרקציות קשבוקס, שנמצאת בעצם פרוסה מאילת בדרום ועד ירקה בצפון. דיברנו על רשתות מזכות בתחום האטרקציות, המשחקים והבידור. הבנו כמה חשוב להכניס מתחמי בידור, משחקים ואטרקציות למרכזי קניות. למדנו שכנראה לא תמצאו מרכז מסחרי או קניון שאין בו אטרקציות, כי זה חלק מהתמהיל המבוקש במרכזים שרוצים באמת לספק חוויה מלאה ללקוחות, להשאיר אותם במרכזים, להגדיל פדיונות ולספק לעזר להתמודדות גם עם האירוע של קניות באינטרנט. סיפרנו על היתרונות והאתגרים בהפעלת רשת אטרקציות, ומכאן למדנו על ההזדמנויות לצאת לזכיינות ברשת כזאת, ובעיקר עם רשת קשבוקס. אני רוצה להגיד לך, יקירי, שמה זה נהניתי איתך, ותודה רבה על השידור הזה. מאוד מאוד שמח.
אני אקטע אותך, אני ממליץ לכל אחד לבוא להתראיין פה, אני אגיד גם למה, לא רק כי זה היה כיף, כי זה באמת יצא לי רגע סדר, עצרתי רגע ועשיתי סידור רגע לעסק, וחשבתי על הדברים, והרבה זמן לא היה לי את הפלטפורמה לבוא לדבר עליהם, ו נהניתי מאוד, ממליץ לכל אחד ששומע אותי כרגע.
איזה תותח אתה. תותח, תודה רבה רבה על זה. אז אני עורך דין אדיר זאבי, מנחה של הזכייניסטים. השקנו ערוץ חדש ביוטיוב שנקרא זכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. אתם מוזמנים להיכנס ולצפות בתוכניות, וכמובן גם להיות מנויים לערוץ. אני רוצה להודות לכל הצוות שנמצא כאן מאחוריי בתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות, שנותן את הגיבוי והסיוע בעניינים מקצועיים, שחר צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, ושוקי אברהם וצוות רדיו סול שמספקים את האכסניה ואת האמצעים. אז תודה רבה לכולכם. אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות ובעיות ואתגרים בטלפון, בוואטסאפ, באתרי האינטרנט, בדפי הפייסבוק וכן הלאה. מוזמנים להיות איתנו גם בתוכנית הבאה ביום ראשון ב-11 בבוקר. הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות. רותם, שוב תודה רבה, היה כיף גדול, שיהיה לך שבוע טוב והרבה הצלחה עם פיתוח הרשת, עם כל האתגרים.
תודה ושבוע מצוין.
אחלה שבוע, תודה שוב, להתראות.